ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע העמוד, 12 שורות מלמעלה. הנושא שמופיע אצלנו בגמות המסומנות, אחד מהמאפיינים של הש"ס עוזר, של הגמרא שעליו מתבסס השיעורים שלנו, מפת התלמוד, כתבנו פתח נידה. אישה שראתה דם היום ואינה יודעת אם בימי נידה או זיבה, מה תקנת כדי שהיא תדע מתי שוב תתחיל ימי נידתה? קראנו את הנושא הזה רק כדי להכניס אותנו באופן מילולי לסוגיה, אבל חייב כאן הקדמה בסיסית, ואנחנו גם נשען על רש"י למשך כמה שורות טובות כדי להעביר את הפשט. קודם כל הזכרנו המילה נידה והמילה זיבה. אני רוצה להדגיש שאנחנו מדברים על מושגים של טומאת נשים ברמה של דורייתא. מה הכוונה שלי? אנחנו נלמד דברים ואין להם כמעט שום קשר למה שאנחנו מכנים הלכה למעשה. הדינים שלנו היום מבחינת שולחן אורך ומה שלומדים הלכה למעשה הם לא קשורים, חוץ מהקטע של הופעת דמים והאיסור לבעלה וזהו. לכן מי שמכיר הלכות נידה משולחן אורך, העצה שלי זה להתנתק מהידיעות האלו כדי להיכנס ולהתחיל להבין את הסוגיה שלנו. אחרת נגרם מניסיון, נגרם בלבול בהבנת הגמרא. אז אנחנו כאן לומדים דף יומי, לומדים גמרא עם פשט הגמרא, ורוצים שהכל יהיה ברור, ולכן אנחנו מדברים על דיני נידה וזיבה ברמה של דורייתא, ולא שום קשר לעניינים של הלכה למעשה. אז עם ההסתייגות הזאת נזכיר שנידה דורייתא זה תופעה שאישה חווה את חווה את המחזור הנשי, והאישה מדורייתא שרואה דם אפילו יום אחד, היא טמאה אוטומטית שבעה ימים, כולל אותו יום שהיא ראתה את הדם. יכול להיות מצב שהיא רואה דם לא רק יום אחד, אבל יום, שני ימים, שלושה ימים, אפילו שבוע שלם. בסוף השבוע, אם נפסק זרם הדם אחרי אותם רצף של ימים, היא תובלת במקווה והיא טהורה. זה לגבי נידה דאורייתא. אחרי תקופת הנידות, אמרנו היא ראתה הדם והיא טמאה אוטומטית שבעה ימים, היא תובלת במקווה, ואז מתחיל 11 ימים שהיא בתקופת מה שנקרא ימי זיבה. ימי זיבה שונים מימי נידה לגבי ההלכות הקשורות לו. אני לא אומר שיש הבדל במבחינת פיזית, דם יוצא מהאישה, זה נגיד זה אותו דם שיוצא מהאישה, אבל מאחר שהיא עברה שבעה ימי נידות, דם שהיא רואה באחד מה הימים האלו שנקראים ימי זיווה, חוץ מה, אמרנו ש-11 ימים הם נקראים ימי זיווה, אם היא רואה אדם באחד מהם, היא תמאה אותה יום. היא תמאה לאותו יום, יום אחד, והיום המוחרת היא אסורה, נגיד, היא אמורה להימנע מקשר עם בעלה, נגיד, כדי לשמור על יום שנקרא יום טהרה, וזה נקרא יום שומרת יום כנגד יום, יום אחד של דם. אז היום המוחד היא שומרת שלא תראה דם ביום השני, ואז היא תהיה מותרת לבעלה אחרי אותו יום שני. אני מדבר כאן באופן כללי, יש פרטי הלכות שמקצת יום ותפילה באמצע יום, אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אני רק למי שמכיר, אני רוצה רק לתאר שאחרי ליאת דם אפילו יום אחד במשך אותם ימי זיווה, היא תמאה אותו יום, והיום השני היא אמורה לשמור על עצמה, לראות אם היא תראה דם עוד פעם. זה בניגוד לימי נידה. אישה שרואה דם בימי נידה היא תמאה שבעה ימים, אוטומט שבעה ימים, ואז היא תובלת ותהורה אם הדם כמובן יפסיק. מה שאין כן ב-11 ימי זיווה, אם היא רואה דם, היא לא תמאה למשך הרבה זמן, רק אותו יום, והיום המוחרת היא בודקת את עצמה אם אין עוד דם. ואם מה קורה אם היא רואה יומיים בימי זיווה, היא תמאה יומיים, ויום השלישי שומרת יום בטהרה. היא בודקת אם היא הפסיקה לראות דם באותו יום שלישי, אז היא תהיה תורה אחר כך. אם היא רואה דם באותם 11 יום ברצף של 3 ימים, היא נקראת זהבה גדולה, וזה מחייב אותה לשבועה שלם של טהרה. זאת אומרת, היא לא תשיג טהרה אלא אם כן היא שומרת שבעה ימי נקיים. מי שמכיר הלכה למעשה, אז זה מצלצל, שבעה ימי נקיים. והאמת היא שמה שאמרתי כעת בעניין זיווה זה נגיד השורש להלכות נידה שלנו היום, שהלכה למעשה, ואולי באופן אירוני הצורך לשמור על שבעה ימי נקיים זה תוצאה מזיווה, לא מנידה. היום מכנים את זה הלכות נידה, צריכים לברר האם זה מדויק, זה מקורי, או זה תוצאה מאיזושהי שיבוש. בכל אופן, אנחנו מנסים להתרכז בעניינים על רמה של דאורייתא. אז הבהרנו שנידה דאורייתא במשך אותם ימים, במשך ימי נידות, אם היא רואה דם היא תמאה אוטומט שבעה ימים, שבוע, ואין עניין לבדוק את עצמה לראות אם יש דם אין דם במשך אותה שבוע של נידות. כעבור שבוע של נידות מתחיל 11 ימים, שאם היא רואה דם באחד מהם היא תמאה רק יום אחד, ויום המוח היא שומרת את עצמה, ואם היא רואה במשך 3 ימים אז היא תמאה 7 ימים. אחרי הספירה הזאת של 11 ימים היא עוזבת את הימי זיווה, ואז עד שהיא תראה דם בהזדמנות הבאה, אז בהופעת דם בהזדמנות הבאה אחרי אותם 11 יום חוזרת זה נקרא פתח נידה, ההתחלה של המחזור הזה. יכול לעבור הרבה ימים אחרי אותם 11 יום, עד שהיא לא תראה אדם, המחזור לא מתחיל עוד פעם. והפירוש הזה לפי רש"י ורמב"ן, יש מחלוקת ראשונים במה שאני אמרתי עכשיו, אבל אנחנו לומדים לפי רש"י. אני ניסיתי כעת בדקות האחרונות לתת הסבר בעל פה, וכל זה היא רק הקדמה למה שאנחנו נראה עוד מעט ברש"י על המשנה. רש"י על המשנה מהווה הקדמה עצמו למה שנראה בגמרא. אז נקרא כעת את הנושא שכתבנו עוד פעם בשוליים, אני מקווה שיהיה קצת יותר משמעות. פתח נידה, כתבנו בשוליים, אישה שראתה דם היום ואינה יודעת, קרקה אצלה איזו בלבוב, היא לא יודעת אם בימי נידה או זיווה. ואתם מבינים כבר שיש נפקא מינה, אם זה בימי נידה אז יש לה התייחסות מסוימת, אם זה בימי נידה היא רואה דם אז היא תמאה שבעה ימים, ואם זה בימי זיווה היא רואה דם יום אחד, היא תמאה אותו יום בלבד, והמוחרת היא שומרת יום כנגד יום. אז יש לנו אישה שלא יודעת, היא התבלבלה ועקב כך היא לא יודעת איפה היא אוחזת. מה תקנתה כדי שהיא תדע מתי שוב תתחיל ימי נידתה? במילים אחרות, מתי תתחיל את המחזור מחדש? אני לא מדבר על מחזור דמים, אני מדבר על מחזור קביעת הימים, האם היא נמצאת בימי נידות או לא. המשנה: אין פתח בתורה, תורה היא האישה שלא יודעת איפה היא אוחזת, פחות משבעה, כאילו בכל תסריט, ואנחנו נגמר תסיק כמה אפשרויות, המינימום כדי שהאישה הזאת תדע שהיא הגיעה לתחילת נידות, אין מצב לאישה שהתבלבלה פחות משבעה, שהאישה, נחייב את האישה לשמור שבעה נקיים, ובסופם נגיד אוקיי, היא עברה שבעה נקיים ללא דם, הפעם הבאה שהיא תראה דם תתחיל הנידות, לא זיווה, נידות. זה מינימום, ולא יתר על 17, כלומר ימי נקיים. יש מצב שאנחנו נלמד בעזרת השם בגמרא שהיא צריכה להמתין 17 ימים ללא דם כדי שהיא תצא מכל ספק ותדע שהיא מתחילה עם הופעת הדם הבא, היא מתחילה ימי הנידות. ושוב פעם, ימי הנידות מדורייתא אומרת לנו שהדם הבא שהיא תראה היא תמאה למשך שבעה ימים, אחר כך אם נפסק הדם אז אחר כך דם שתראה נגיד ביום השמיני זה כבר דם זיווה, עם השינוי הלכה שהיא צריכה לשמור רק יום אחד בשנקיים, כלומר היא תמאה יום אחד בוודאי, ויום השני היא תמאה מספק, אלא אם כן יעבור כל היום בלי שום דם. עכשיו נלמד רש"י על המשנה. פתח, המשנה השתמשה בביטוי פתח בתורה, פתח תחילת נידות, שזה דין נידה דאורייתא. הנה רש"י מדגיש מה שניסינו להדגיש בהתחלה של השיעור שלנו. מה זה דין נידה דאורייתא? תחילת נידות, שזה, סליחה, אני קורא עוד פעם מההתחלה. פתח תחילת נידות, שזה דין נידה דאורייתא, ראתה היום מונה שישה, והוא כלומר הדם, היום הראשון שראה את האדם פלוס עוד שישה ימים, ראתה שניים, אם אנחנו שוב פעם מדברים על היא בימי נידות, אם היא ראתה שניים, מונה חמישה והן, ואפילו ראתה כל שבעה. ופסקה לערב, פסקה זרימת הדם לערב, תובלת ומשמשת עם בעלה. אין צורך לשום מה שנקרא נקיים. שוב פעם, מי דאור ראית, אני לא מדבר, אני כל כך חושש שמי שלא יבין מה שאנחנו מדברים, כי אנחנו מדברים פה על תחום מאוד מאוד חמור בהלכה שיש איתו איסור קראת. אז לכן אני מדגיש, אנחנו לא נוגעים כלל לנושא של הלכה למעשה. אז מי דאורייתא, אישה כזאת שהיא ראתה במשך אפילו כמה ימים רצופים, אבל זה בימי הנידות, היא בסוף השבעה ימים היא תובלת ומשמשת עם בעלה. ומיום שביעי ואילך, הכוונה לא כולל יום שביעי, זאת אומרת אחרי יום השביעי, הוויין ימי זיווה, 11 יום, שאם ראתה בהן יום אחד או שניים, טוב, היא תמאה, ומה עוד? שומרת יום כנגד יום ותובלת. גם לא מתבלב, יום כנגד יום, הכוונה שאם היא ראתה יום אחד או שניים, היא שומרת עוד יום שהיא לא תראה בו דם ותובלת. אין כאן שבעה ימים בנסיבות כאלה שראתה רק יום אחד או שניים. יש צורך לשמור על יום נוסף בנקיות, בלי דם, אם היא מצליחה לוודות שהיא לא ראתה דם באותו יום נוסף, ותובלת, והיא תורה, היא מותרת לבעלה. ואם ראתה בהן, מה זה בהן? באותם, במשך אותם 11 יום, שלושה רצופים, שלושה ימים רצופים של דם, הוויה זווה גמורה. ותנה ספירה, שבעה נקיים וקורבן. אנחנו לא הזכרנו מקודם הנושא של קורבן, אבל גם זה מחייב אותה להביא קורבן. זה בניגוד לנידה, אין שום קורבן. אבל שלושה ימים רצופים במשך אותם 11 יום, שמתחילים לספור אותם אחרי הנידות, שלושה ימים רצופים של דם מחייב אותה לא רק בשמירה על השבוע, שבעה ימים ללא דם כדי להשיג טהרה, אלא גם בזמן בית המקדש היא מביאה קורבן. ואם משכו ימי זובה חודש או שנה, אם התחילה זרימת דם באותם 11 יום וזה ממשיך הרבה זמן, אינה חוזרת לתחילת נידות. זה לא אוטומט, אחרי 11 יום אם הדם ממשיך אז עכשיו זה דם נידה. לא ולא, אין כזה דבר. אם הדם התחיל לזרום במשך אותם 11 יום שקראנו אותם ימי זיווה וזה ממשיך הרבה זמן, היא לא חוזרת, אינה חוזרת לתחילת נידות עד שתשב שבעה נקיים. זה חייב להיות כדי לאפשר לה לחזור לימי נידות. ואמרנו כבר יש הבדל גדול בין דם בימי נידות ודם בימי זיווה. ישבה שבעה נקיים אחרי שהיא ראתה דם במשך שנה, זה הפסיק והיא ישבה שבעה נקיים וראתה, ועכשיו היא ראתה עוד פעם אחרי השבוע של שבעה נקיים, הוויה תחילת נידה, והוא מונה שישה והוא אותו יום הראשון שראת האדם, ועוד שישה ימים היא תמאה אוטומט, חוזרת לעניינה ככל המפורש למעלה. ואם לא ראתה באותן י' א' יום ג' רצופים, זה חוזר למקרה הקודם, שהיא עברה את השבוע של ימי נידות, היא התחילה עכשיו ימי הזיבה, שאמרנו זה 11 יום, ואם היא לא ראתה במשך אותם 11 יום, 3 ימים רצופים, אינה זבה. וכשתראה אחרי כן, זאת אומרת אחרי 11 יום האלו, בין ראתה סמוך, בין שירפיקה ראתה, הוי התחילה התנידה. ואפילו תראה 3 רצופים, אינה מונה אלא 4 והן, שאין ימי זוב. ולפני כן, מה אמרנו? שבהופעת אדם אחרי אותם 11 יום, שלא היה בהן 3 רצופים, אדם שתראה אחרי אותם 11 יום, בין אם זה ביום נגיד 12 או יום 200, לא משנה, היא התחילה נידות, ואין בשבוע הזה אין עניין של נקיים, אין קורבן, שאין, קראנו ברשי, שאין ימי זוב אלא באותן 11 יום שבין סוף נידה זה לתחילת נידה הבאה. מה הכוונה לתחילת נידה הבאה? לפי רשי הכוונה לתחילת לראיית דם שיבוא מתי שהוא. וכן מפורש בהלכה האחרונה של מסכת נידה, זה בדף בעמוד האחרון של המסכה, המשל מסכת נידה, מופיעים הדברים האלו. ממשיך רשי, אין פתח, פה לפני שנתקדם, רק נדגיש שמה שראינו ברשי עכשיו זה היה הקדמה מפורטת על מה זה נידה דאורייתא, ומה הן ימי זוב, 7 ו-11, והיא לא תחזור לימי נידות עד שכעבור אותם 11 יום יהיה הופעת דם. לא מתי, לא משנה מתי יהיה הופעת הדם, אם היא עברה את 11 יום, מתי שיבוא דם הבא היא תתחיל, זה נקרא פתח נידות. זה לפי רשי ועוד ראשונים. ממשיך רשי, אין פתח בתואה פחות משבעה, תואה שראתה היום ואינה יודעת אם בימי נידתה עומדת או אם באותן 11 יום של זיווה. עכשיו יש נפקמינה גדולה, היא ראתה יום אחד, אם היא בימי נידתה אז היא תמאה מכאן ל7 ימים, אם בימי זיוותה היא תמאה היום ושומרת יום הבא, זהו. אז, אבל הבן, האישה הזאת היא לא יודעת איפה היא אוחזת, אין חוזרת לפתח נידותה בפחות מ7 נקיים ולא יותר על 17 נקיים כמפורש בגמרא. אז עכשיו אנחנו מוכנים בסייעת הדשמיה להמשיך לגמרא. אני אגיד לכם מראש שאתם יכולים להיות בקלי קלות עם בפניכם נמצא הגמרא השס עוזר הגמרות המסומנות. יש כאן מסגרת ברייתא ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב', הכל מסודר פה גם עם פסים. אתם רואים שבאמצע העמוד יום אחד, מתחת לזה 2 ימים, 3 ימים, והמספרים ממשיכים עד שרואים בעמוד ב' 13. מה מתואר פה? אישה שהיא, כפי שאמרנו, היא לא יודעת איפה היא אוחזת, והיא מבשרת לנו שהיא ראתה יום אחד של דם. או היא אומרת לנו, אני לא יודעת איפה אני אוחזת, אבל ראיתי 2 ימים. אותו דבר, היא אומרת לנו, אני לא יודעת איפה אני אוחזת, ראיתי 10 ימים, 11 ימים. מה עליה לעשות כדי שתוכל להגיע מצב שבוודאי בתחילת ימי נידות, אז ימי נידות חדשה. מתי? מה היא צריכה לעשות מבחינת ימי נקיים, כמה ימים ללא דם, כדי שבסופו של התקופה הזאת של הנקיים היא תוכל לדעת, אני הגעתי למצב שעכשיו תתחיל המחזור, שוב פעם, המחזור ההלכתי, דהיינו ימי נידוד באופן ודאי. מה יכול להיות הטעות וכו', אנחנו נתקדם בגמרא. אנחנו כעת, אנחנו עומדים לקרוא את הגמרא עד עמוד ב', כדי רק לגמור עם הקריאה, ואנחנו נתייחס אחר כך, אחרי שאנחנו נסיים את הברייתא, אנחנו נחזור על כמה מהדוגמאות, וגם אני מקווה שיש ברשותכם התרשים שהכנו עם חלק מהדוגמאות. אנחנו בחרנו בתרשים שלנו להדגיש מקרה שהראתה יום אחד, והתוצאה מכך היא צריכה לשמור 17 ימים כדי לדעת איפה היא אוחזת באופן ודאי, מה כוון איפה היא אוחזת, שהיא חזרה לימי נידות. אנחנו נביא גם דוגמה בטבלה ובתרשים שלנו במקרה שירת 4 ימים, זה אחד מהדוגמאות שהגמרא תביא. הגמרא מביאה כל המספרים מיום אחד עד 13 יום, ואנחנו נתייחס דרך הטבלה לאישה שראתה 12 ימים ואישה שראתה 13 ימים. התקווה שלנו שגם אם אנחנו לא עוברים על כל אחד מהדוגמאות, הדברים יהיו ברורים, מאחר שאנחנו נרכוש את הכלים איך לפענח את הדוגמאות. מה שכן, אנחנו בשלב הזה מתכננים ללמוד ביחד כמה קטעים ארוכים ברש"י עצמו. אז קודם, כפי שאמרנו, הגישה תהיה רק לקרוא את הגמרא, אין ציפייה שנבין אותו, אבל במקום לעצור על כל שורה, אנחנו נחזור על כמה מהדוגמאות אחר כך. אז הנה הגמרא, תנו רבנן, תואה שאמרה, מי זו תואה? אמרנו מקודם, אישה שלא יודעת איפה היא אוחזת, האם היא נמצאת בימי נידות או בימי זיווה, והיא אומרת לנו, יום אחד תמי ראיתי היום דם, וזהו, יום אחד ראיתי. מה נאמר לה? פתחה 17. היא תצטרך להמתין 17 ימים ללא דם, ואז נוכל להגיד לה, הדם הבא שתראי, תחילת נידות. שני ימים תמי ראיתי, אם האישה אומרת כך, פיתחה אותו דבר, 17. 3 ימים תמי ראיתי, פיתחה 17. גם בזה, כדי שהיא תצא מכל ספק, אם היא מצליחה לשמור על 17 ימים נקיים ללא דם, נוכל להגיד לה שפעם הבאה שתראי דם זה תחילת נידות, עם המשמעות שלו כפי שחזרנו עליו כמה פעמים קודם. 4 ימים תמי ראיתי, בעזרת השם אנחנו נפנה לטבלה שלנו בדוגמה הזאת, בנוסף למקרה של יום אחד, ארבעה ימים תמי ראיתי, פיתחה 16. הנה המספר משתנה, יורד לצורך מצידה לשמור רק על 16 ימים, ובסופם בסוף 16 ימי נקיים היא תחזור לנידות. חמישה ימים תמי ראיתי, מכאן עד להמשך ירד מספר ימים הנקיים שהיא תצטרך לשמור. אז אם היא אומרת לנו שהיא ראתה דם במשך חמישה ימים תמי ראיתי, פיתחה 15. שישה ימים תמי ראיתי, פיתחה 14. שבעה ימים תמי ראיתי, פיתחה 13. שמונה ימים תמי ראיתי, פיתחה 12. תשעה ימים תמי ראיתי, פיתחה 11. עשרה ימים תמי ראיתי, פיתחה 10. 11 פיתחה 9. אנחנו עוברים לעמוד ב', 12 פיתחה 8, 13 פיתחה 7. היא תשמור, אחרי שהיא אומרת שהיא ראתה במשך 13 ימים, מספיק לה לשמור על 7 ימים נקיים, והיא חוזרת אחר כך. כל דם שיתר אחר כך, אחרי אותם 7 ימים, לא משנה אם זה ביום השמיני או היום ה-200, הדם הראשון שיתר אחר אותה 7 ימים נקיים, היא חוזרת לימי נידות. ומ-13 והלאה זה לא יהיה יותר מ-7 ימים נקיים. שאין פתח בתורה פחות מ-7 ולא יתר על 17. אני חושב שאולי הרבה מכם חושבים זה מין הפוך על הפוך, או זה אירונית. ככל שמספר ימי הדם עולים, מספר ימים הנקיים יורדים. נכון, זה נשמע קצת תמוע במבט הראשון, אבל אחרי שאנחנו נסביר את העניין, הכל יהיה בעזרת השם ברור כשמש. אני מציע יחד איתכם קודם להשתמש בטבלה, כדי שזה יהווה הכנה למה שנלמד ברש"י. אז אנחנו נסתכל ביחד בטבלה. נגיד הפס הראשון, הכותרת שלה, ראתה יום אחד, והיא לא יודעת איפה היא אוחזת. המשנה, הגמרא, הברייתא אמרה שפיתחה 17 יום, היא צריכה לשמור 17 ימים נקיים. רק שתדעו שאנחנו נוקטים את נקרא לזה החשש הכי מחמיר, כדי שתצא מכל ספק. אז אנחנו רואים בטבלה, וכאן כתבנו שהמספרים שבעיגול הם המספר ימי נקיים שהיא צריכה לשמור. היא הגיעה לפנינו והיא אומרת לנו שהיא ראתה יום אחד. מה יכול להיות? אם היינו אומרים שהיא הייתה בימי זיבה, ראייה שיום אחד זה לא מחייב שמירת נקיים חוץ מעוד יום אחד נוסף. אבל אם היא הייתה שהיא בימי נידות, כלומר היא גמרה את ה-11 ימי זיבה, והיא באיזשהו יום ראתה דם, היא לא יודעת, אבל יכול להיות שזה גם תחילת ימי נידה. מה הדין לאישה שראתה דם בתחילת ימי נידה? היא צריכה לדעת שהיא תמאה למשך 7 ימים. אז אתם רואים בטבלה יום אחד, וכתבנו שהיא ראתה יום אחד, והסימן שאלה אומרת לנו, היא לא יודעת באיזו מזכרת שייך אותו יום שירת האדם, אז מיד אנחנו נחמיר ואומרת היא צריכה לחשוש שאולי זה תחילת נידות. זה מחייב שבעה ימים של ימי נידות, ואתם רואים איך שכתבנו בטבלה זין או שבעה ימי נידה, וזה מביא אותנו למה שהדגשנו בטבלה במעוין שבע. זאת אומרת, זה, כאן זה אפשר לספור שבעה ימים שאנחנו נחשוש מפני נידות. הגענו ליום השביעי, ולפי החשש, אם הגענו ליום השביעי, אז שוב פעם, אנחנו לא יודעים בוודאות שהגענו ליום השביעי, סוף הנידות. זה העלינו כחשש. ואם זה באמת אותו יום שביעי זה סוף נידות, אז 11 ימים הבאים הם ימי זיבה. אתם רואים את המספר 11 במעוין, זה רק זה מראה שהנה הגענו לסוף ימי זיבה. אנחנו אם ניקח בחשבון אותו חשש שאותו יום אחד שירת האדם זה תחילת ימי נידה, כדי שנוכל להגיע לסוף ימי זיבה באופן ודאי שליה שיופיע אחר כך זה ודאי נידות, היא צריכה לשמור עד אותו יום של סוף ימי זיבה, חוץ מהיום אחד שירת האדם, כל שאר הימים נקיים. אם היא תצליח להגיע לזה, לסיים 17 ימים נקיים, כל דם שתראה אחר כך זה יהיה פתח נידות, תחילת ימי נידה. אז וזה מה שסימנו בתרשים בטבלה הזאת, המספר הימים בעיגול כנקיים. כי שוב פעם, אם יום הראשון היא מימי נידה, בלב הכי עד יום השביעי שאתם רואים במעוין, בלב הכי היא תמאה. אז ואנחנו מפני נגיד החשש אנחנו מצפים שהיא תשמור עליהם באיסור ובניקיון, כלומר בלי שום ריאה דם נוסף. אז אנחנו נוכל לדעת שבסוף שבעה ימים היא סיימה ימי נידות, ובמשך החנס הימים הבאים אם היא לא תראה דם בהם היא סיימה ימי זיבה בלי ספק, והיא תהיה בסיום הימים האלו. אגב, זה 18 ימים בסך הכל, 7 ימי נידה ו-11 ימי זיבה. דם שתראה אחר כך היא יכולה לדעת באופן ודאי שהיא מתחילה ימי נידות. בדוגמה הבאה בתרשים, אישה שראתה 4 ימים, מה החשש אצלנו? החשש היא ששניים הראשונים של אותם 4 ימים הם היו בסוף ימי זיבה שהיא נמצא בהם. זאת אומרת יום עשירי ויום 11 של ימי זיבה ועוד 2 ימים. אם זה מהווה סיום ימי זיבה, הדמים שתראה ביום השלישי ויום הרביעי זה דמים ששייכים לתחילת נידות. זה החשש, שיהיה חשש הכי מחמיר, ואני אסביר את זה עוד מעט. אבל אם היא אמרה לנו שירתה ארבע ימים, והלינו את מה היה יכול להיות, שניים שהם סוף ימי זיווה, והשניים הנוספים תחילת ימי נידה, כדי לצאת מכל ספק, אם היא תצליח לשמור על 16 ימים ללא דם, כל דם שיתר אחר כך יהיה תחילת נידות, פתח נידות. תשאלו, אם היא ראתה ארבע ימים, אולי כל ארבעת הימים האלו היו ימי זיווה, וזה הופך אותה להיות זווה גדולה. בסדר גמור, אבל זווה גדולה היה מחייב רק שבעה ימי טהרה, ואנחנו כאן מחייבים אותה 16 ימי טהרה, כי אנחנו לוקחים בחשבון שהיא לא הייתה זווה גדולה, אלא כמו שאנחנו אמרנו, שני ימים הראשונים שהם בסוף ימי הזיווה לא מחייב אותה בשבוע ימים של שבוע של נקיים, זה מחייב אותה רק יום אחד. אז מזה שאנחנו חוששים שדווקא שניים מהם יהיה ימי זיווה ושניים הנוספים ימי נידה, כדי שהיא תוכל לצאת מכל ספק, היא צריכה לשמור, לסיים, כלומר לסיים שבעה ימי הנידה ולסיים 11 ימי זיווה ללא דם, ואז היא חזרה לפתח נידות. אז לפי הטבלה אפשר לראות מה עליה לעשות. לפי החשש שלנו ששניים הראשון היו ימי זיווה, בסדר, נשים אותם בצד. יום השלישי רביעי שירתה אדם, אותו יום שלישי אולי זה היה תחילת נידות, ואם זה תחילת נידות, טוב, היא תמאה במשך שבעה ימים, אין מה לעשות. זה מגיע, זה מביא אותנו לאותו יום שביעי, זה סיום ימי נידה, ואנחנו פשוט מבקשים שהיא תשמור על כל הימים אחרי שירת האדם נקיים, בסדר? ואז היא צריכה לעבור 11 ימי זיווה, אם היא לא ראתה גם באותם הימים דם, היא באופן ודאי, לפי החשש המחמיר שהלינו, זה מספיק, והיא חוזרת לפתח נידות. הנה, אתם ראיתם שאם היא ראתה דם יום אחד, זה חייב אותה לשמור על 17 ימים ללא דם, וכאן היא ראתה 4 ימים, זה מחייב אותה לשמור על 16 ימים נקיים. החומרה שאנחנו מטילים במספרים האלו, בגישה שלנו, זה לשייך את השניים מתוך אותם ימים ראשונים שהיא ראתה אדם, שני ימים הראשונים כסוף זיווה, והמשך אותם ימים שהיא ראתה אדם כתחילת נידה, ואז הכל זורם, תרתי משמע, עם ההסבר שלנו. שוב פעם, כל מה שאמרנו זה בגדר הקדמה בלבד למה שאנחנו נלמד עכשיו ברש"י על הגמרא. כעת רש"י: תנו רבנן, תואה שאמרה יום אחד תמי ראיתי. אנחנו ברש"י בשורה הראשונה, באותן שורות הכי רחבות מתחת לגמרא. מה היא אמרה לנו? יום אחד תמי ראיתי היום, ואינה יודעת אם בימי תחילת נידות הוא, וצריכה למנות שישה והוא, זה המשך ימי נידות, אם באותן 11 יום ימי הזוב הוא. היא לא יודעת, אולי יום אחד שירתה, היא נמצאת באותם 11 יום של זיווה. ואם כך, ואינה צריכה לשמוע, אלא יום כנגד יום. יום אחד שנקים כנגד היום אחד שירתה אדם. אז מה קורה איתה? איך נוכל להחזיר אותה למצב של ודאות, של פתח נידות, פיתחה 17, שאם לא תראה עד לאחר 17 לבד מיום זה, כלומר בנוסף ליום שגרתה, אז חוזרת לפתח נידותה למנות 6 והוא, למנות 6 והוא כדין נידה דאורייתא. אמרנו שהיא לא תגיע למצב הזה אלא אם כן יעבור 17 ימים. דממה נפשך לאחר 17 לבד מיום זה, יצתה מספק של ימי הזוב, דאם יום זה שראתה מתחילת ימי זיבה היה, כיוון שקלו 11 יום, יצתה ימי הזוב והיא הרחיקה ראייתה שלא ראתה עד לאחר 17 ותחילת נידה היא. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח בחשבון אולי זה היה יום תחילת נידות או זה היה בימי זיווה, אם היא תצליח לעבור בנוסף ליום אחד שראתה אדם 17 ימים נקיים, היא מגיעה לתחילת נידות. ואפילו אם תאמר שיום זה תחילת נידה היא, אף על פי כן יצתה ימי הזוב שעברו 6 להשלמת ימי נידותה ואחד עשר שבין נידה לנידה, הרי 17. זאת אומרת השבע עשר זה 17 יניקים, זאת אומרת השישה להשלמת נידה, 6 פלוס 11 זה 17 ימים נקיים, וכמובן היה היום הראשון שהיא ראתה אדם, ולאחר 17 כשראתה תחילת נידה היא. אבל אם תראה ביום 17, כלומר היא לא עברה היום ה-17 בנקים, אלא באותו יום 17 היא ראתה, לא יצתה מן הספק אם יום נידה הוא או יום זיווה. דיש לומר שמה יום זה שבאת לפנינו, אותו יום ראשון שהיא באת לפנינו, כשראתה ראשון לימי נידה היה, ויום 17 שראתה בו סוף 11 יום שבין נידה לדינה הוא, ואינה, אם כך היה, ואינה צריכה שימור, כי היא ראתה בסוף ימי הזיבה, ראייה בסוף ימי הזיבה לא מחייב שימור, זה דין מיוחד באותו יום 11 של ימי זיבה, זה אפשרות אחת במקרה שהיא כן ראתה ביום 17, או שמה יום ראשון שבאת לפנינו מימי זיווה הוא. נכון שאם זה היה מימי זיווה היא צריכה לשמור רק יום אחד, אבל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שאותו יום ראשון שבאת לפנינו היה בימי, כלומר, סוף ימי הזיווה, וכשקלו 11 יום יצתה מימי הזוב, ויום 17 שראתה בו תחילת נידה הוא, וצריכה למנות 6 והוא, וכל שכן אם תראה קודם 17 הספק הזה יישאר, ובספיקה הזו תעמוד לעולם עד שתשב 17 נקיים, וכל זמן שהיא בספיקה הזו מקולקלת היא מאוד, שלעולם נחמיר עליה מספק, שכשתראה יום אחד בתוך אלו ימי שבעה עשר, נאמר תחילת נידה, וצרה שישה והוא. וכשתראה שלושה רצופים, נאמר ימי זוב אין, וצריכה שבעה נקיים וקורבן מספק, ואינו נאכל. כי אנחנו שלושה ימים רצופים, אם זה היה למשל בימי נידות, זה לא היה מחייב אותה שבעה נקיים ולא קורבן, אבל אנחנו לא נדע. כל זה שוב פעם, אם מדובר באישה שראתה יום אחד וגם ביום השבעה עשר, אבל לאחר 17 אין להחמיר, דוודאי תחילת נידה. ואם תראה שלושה רצופים מאותו תחילת נידה, תמנה ארבעה, היא תוסיף, תספור עוד ארבעה ימים, והן ואותם שלושה, ובסוף שבעה, אם תראה, אם, ואז אחרי אותם שבעה ימים, אם תראה, תשמור יום כנגד יום. ואם תראה שלושה, תעזבה. כעת נעבור לרש"י, בהמשך, דיבור המתחיל ארבעה ימים וכולי, פתחה שישה עשר. ושוב פעם בתיאום עם הטבלה שלנו, רש"י אומר שאם לא תראה, כלומר שלא תראה דם עד לאחר שישה עשר לבד מהנח, חוץ מהארבע ימים שהזכרנו, כלומר הוא ראה ארבע ימים ואז שישה עשר ימים נקיים, יצתה מן הספק ממה נפשך. איך שתסתכל על זה, בכך היא תצא מן הספק והיא תגיע לפתח נידה חדש. ורש"י מפרט, אם תחילת נידה היו אותם ארבעה ימים, הרי קלו ימי נידות וזוב לסוף 14 אחר ארבע הללו. פשוט מאוד, זה סך הכל 18 ימים. אז אם אותם 40 ימים היו תחילת נידה, זה מתמשך עד 7 ימים, אז יש לנו 7 ימים פלוס 11 ימי זוב, אז אחרי 14 ימי נקיים היה מספיק כדי להגיע לפתח נידה חדש. ואם ימי זוב היו אותם 40 ימים, כל שכן שקלו קודם 16, כי אם נעשה את החשבון, 4 ימים שתחילת זוב הופך אותה להיות זבה גדולה, מה היא צריכה? רק עוד 7 נקיים, סך הכל 4 פלוס 7 זה 11 יום, וזהו. אז שקלו אותם ימים שקלו קודם 16, זה מספיק להגיע לפתח נידה. ואנחנו אמרנו 16, ועכשיו תחילת נידה היא, אם שוב פעמים הייתה 4 ימים מתחילת ימי הזוב, אז יש לנו 4 של דם פלוס 7 נקיים, זה 11, וכאן היא בתחילת נידה. ואם תאמר, וכאן אנחנו נגיע לשישה עשר, איך הגענו לכל כך הרבה ימים, שאם תאמר שניים מהן היו סוף סיבה, זה מה שאתם רואים על הטבלה, שניקח בחשבון המצב הכי מחמיר, הכי חמור שיגרום לנו להיות מחמירים על 16 יום. השניים מהם הם סוף זיבה, ושניים תחילת נידה. אף על פי כן, אפילו אם תעשו חשבון כזה, לסוף 16 קלו ימי נידות וזוב. ואם אנחנו מסתכלים על הטבלה, אנחנו רואים את אותם ארבעת ימים. יום השלישי הוא לפי החשש אולי תחילת נידה, אז ניקח מאותו יום שלישי של דם פלוס שבע, אפילו עד שבע, זה יסיים את
ימי הנידות, ובינתיים היא שמרה על חמישה ימים נקיים. ואז מתחיל 11 יום של זיווה, ובהם גם שיהיו כולם נקיים כדי שנצא מכל ספק. אז אמרנו חמישה פלוס מ-6 עד 16 זה עוד 11 יום, כפי שאתם יכולים לספור לפי הטבלה. אז חמישה ימי נקיים שימי זיווה, שימי נידה, ועוד 11 ימי זיווה, סך הכל 16 ימים נקיים. ובכך, אם היא תראה אחר כך, ימי נידה, פתח נידה. ממשיך רש"י, והלקה למימר, שמה השלושה סוף זיווה היו, והרבי אותו יום רביעי של ראיית דמים בהתחלה, תחילת נידה, ולא קלו עד סוף 17. אז עכשיו, זה לא נאמר. דאם השלושה היו סוף זיווה, כשראתה ברביעי, אינה תחילת נידה, לא היינו מגדירים אותו כתחילת נידה. תקיים שראתה שלושה רצופים בימי זיווה, אז אהבה היא, ולא תצא לעולם מדי זיווה, לא תחילת נידה, עד שתשב שבעה נקיים. כי דכתיב עם תורה מזובה וספה וכו'. ולאחר שישבה שבעה נקיים, חזרה לתחילת נידותה. אבל אם תראה קודם לכן, עכשיו, אבל כעת אנחנו חוזרים למקרה של החשש שלנו. שתיים של אותם ארבעה ימים מתחלקים, שתיים סוף זיווה ושתיים תחילת נידה. אז בחשש הזה כאן רש"י ממשיך, אבל אם תראה קודם לכן, קודם של סיום השישה עשר ימים נקיים, אפילו ביום שישה עשר, אם היא תראה באותו יום שישה עשר שאמרנו מקודם הם, זה היום האחרון של הנקיים, אבל לא, היא כן תראה באותו יום, אז לפי הטבלה אתם יכולים לראות שאותו מספר 16 בעיגול נופל ביום 11 שימי הזיווה. איקה לספוקה, בסוף זיווה ותחילת נידה, דשם השניים מארבעה היו סוף זיווה והשניים תחילת נידה, ויום 16 סוף זיווה, כפי שאתם רואים על הטבלה. או שם ארבע היו תחילת נידה או סוף זיווה, הוא כבר יצתה מימי נידות וזוב. במילא הפתרון, כמו שאמרנו, להסתכל לחומרה על אותם ארבעת ימים הראשונים, שתיים מימי זוב, אז זה לא הופך אותה להיות זווה גדולה, ושתיים הנוספים תחילת נידה, ו כדי להגיע שוב לפתח נידה היא צריכה לסיים את ימי הנידות האלו ואת ימי זוב שאחריהם, הכל בתארה, 16 ימי תארה, והיא בכך תגיע לחוף מבטחים, לפתח נידה בוודאות. אנחנו בטבלה שלנו הבאנו עוד שתי דוגמאות, ו אנחנו נסתכל בטבלה כדי להבין על מה מדובר. אז אנחנו מתארים אישה שראתה 12 ימים, ואמרנו שפתחה זה אחרי 8 ימי נקיים, וכמו שאמרנו, לקחת בחשבון המצב הכי מחייב, הכי חמור, זה להסתכל על, אנחנו מדברים על 12 ימי דם. כל המספרים שאתם רואים עם הסימן שלה הם ימים שאנחנו לא יודעים איפה היא אוחזת. אז אנחנו נפרש ששניים הימים הראשונים הם היו מימי זיווה. יום השלישי, לפי החשש, תחילת נידה. זה מביא אותנו ליום שאתם רואים במעוין, יום השביעי, בכך היא סימה לפי החשש ימי הנידה, ואז מתחיל 11 ימי זיווה, אבל היא ממשיכה לראות באותם ימים ראשון כדי להשלים למספר 12. היא רואה ברצף של שלושה ימים בתוך ימי זיווה, זה הופך אותה להיות זווה גדולה. מה מחייב ההלכה לזווה גדולה? שבעה נקיים. בסדר, אז היא, אתם רואים שמתחיל פה המספרים בעיגול, ואם סופרים שבעה נקיים, אנחנו מגיעים ליום העשירי של ימי הזוב. אבל היא לא, אנחנו רוצים שהיא תצא מימי הזוב לגמרי. אז אנחנו דורשים עוד יום אחד של נקי, זה, בזה היא מסיימת 11 ימי הזוב, ובכך היה לנו 8 ימים נקיים. זה היה מה שראינו בגמרא, שאם ראתה 12 ימים, פיתחה 8 ימים נקיים, וכל ים מכאן ואילך יתחיל ימי הנידה. ואני מדגיש שוב פעם, זה לפי החשש הכי, הכי מחמיר, כי אם ובואו נסתמך על מה שלמדנו עד כה. אם אתה משחק עם המספרים בכל צורה אחרת, לא היינו מחייבים 8 ימים נקיים. והדוגמה האחרונה, ראתה בטבלה, אנחנו ממשיכים בטבלה, אם היא ראתה 13 ימים של דם והיא לא יודעת איפה היא אוחזת, שוב פעם, שני הימים הראשונים חוששים מפני זיווה. אם רק שני ימים, וזה דווקא הדבר שמביא אותנו להחמיר, כי אם שלושה ימים היו מימי זיווה, היינו אומרים שהיא צריכה רק שבעה ימים נקיים וזהו. ובסופו של דבר אנחנו אומרים שאותם שניים ימים הראשונים של אותם 13 ימים הם היו מימי זיווה, ואז מתחיל נידה, ימי נידה, עוד שבעה ימים, והיא ממשיכה לראות דם. זה בסדר, זה מביא אותה לסוף ימי הנידות. אז הגענו כאן לסך הכל של 9 ימים של דם בנקודת הזמן הזה של סוף ימי הנידות, אבל היא ממשיכה לראות דם עד 13 ימים. אז אתם רואים בטבלה שתחילת ימי הזיווה דם, ודם יום הראשון של ימי הזיווה, יום שני, יום שלישי, בכך היא נעשתה זווה גדולה. היא צריכה שבעה ימים נקיים. מה לעשות? יום הבא לא נקי, זה יום ה-13 של דם, אז היא צריכה עדיין שבעה נקיים. בסדר, היא תספור שבעה נקיים, ואיפה היא נמצאת עכשיו? בסוף ימי הזיווה, ובכך היא הגיעה לפתח נידה. אנחנו כעת נחזור לגמרא בדף ח' עמוד ב', אנחנו בשורה שלישית מראש העמוד. אמר לרבד ברבה לרבה, הוא שואל, למה לי כולי אי, למה צריכים כל כך הרבה ימים נקיים? למשל, אם ניקח את הדוגמה הראשונה שראתה יום אחד, היא צריכה 17 ימים נקיים. תן לי שבעה ותשתרי, מספיק שתספור שבעה ימים נקיים. רבדה פה בשאלה, הוא חשב שכל הדוגמות שהבאנו הם היו כדי להתיר אותה לבעלה, ולכן אפילו במקרה הכי חמור, שלושה ומעלה ימים רצופים של דם, ואם הם היו חלק מימי זיווה, זה מחייב אותה הרבה ימים נקיים יחסית, דהיינו שבעה ימים נקיים. אחרי שבעה ימים נקיים, בכל תסריט שתביא אחרי שבעה ימים נקיים, היא תהיה מותרת לבעלה. למה יש כאן דוגמאות שמחייבות אותה יותר משבעה ימים נקיים?
אמר לי, אז רבנה, אתה לא הבנת למה אנחנו מצריכים את כל כך הרבה, כי אנחנו לא באים רק להתיר אותה לבעלה, לתקונה לידי נידה ופתחה כמרינן. המטרה שלנו זה להחזיר, לתקן את האישה, להחזיר אותה למצב של ידיעה ודאית איפה היא אוחזת, להחזיר את האישה לדעת בהופעת דם הבא היא תוכל לדעת שהיא בוודאי בתחילת הנידות. תנו רבנן, יש כאן בויתה, כל התורות, כל מה שלמדנו מקודם, זוות מביאות קורבן ואינו נאכל, כי קורבן שהובא בשום ספק אז לא אוכלים אותו, חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה, חוץ מהדוגמאות האלו. איך, מה היה הדוגמה של פתחה שבעה? זה שאישה שראתה 13 ימים דם, ופתחה שמונה אישה שראתה 12 ימים דם. במצבים האלו אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיא בוודאי זווה גדולה. אפשר גם להסתכל בתרשימים ולראות שבמקרה של ראתה 12 ימים, מיד בתחילת ימי הזיבה היו 3 ימים של דם עדיין, כפי שאתם יכולים לראות בטבלה, מה שרשום אצלנו 10, 11 ו-12 עם סימני שאלה הם בתחילת ימי הזיבה. זה הופך אותה להיות זווה גדולה. מה דין זווה גדולה? היא שומרת שחייבת לשמור 7 ימים נקיים, והיא מביאה קורבן באופן ודאי. הקורבן שמובא באופן ודאי, לא מטעם ספק, הוא גם נאכל על ידי הכהנים. קראנו פה ביתה שאומרת שכל התאות זוות. אתו שואלת, אתו כל התאות זוות? ראינו דוגמה של תואה שיראתה יום אחד, למה היא תהפוך להיות זווה? ותו, יום אחד ושני ימים, אם ראתה בשתי הדוגמאות הראשונות, היא ראתה דם יום אחד או דם שני ימים, באת איתי קורבן היא? מאיפה בא הרעיון שהיא תביא בכלל קורבן? נכון כתוב להביא קורבן ואינו נאכל, אבל למה שהן תביא קורבן בכלל? ריאת דם שיום אחד או שני ימים במצב הכי גרוע, שזה נפל בימי זיבה, זה לא מחייב קורבן, רק 3 ימים ברצף. אלא צריכים לחזור לקרוא את המקור מחדש. כל זוות הטעות מביאות קורבן ואינו נאכל, חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה. פתחה שבעה זה אישה שראתה 13 ימים, פתחה שמונה אישה שראתה 12 ימים, שמביאות קורבן ונאכל, כי אותן ממה נפשך הן זוות. בתחילת התיקון הזה כתוב כל זוות הטעות, זה בא להפוקה מי שראתה יום אחד או יומיים, היא לא נקראת זווה. נכון, יכול להיות שהיא ראתה בימי זוב, אבל זה לא נקרא זווה, אלא זאת שראתה 3 ימים ברצף. לכן התיקון הזה נותן מענה לכל השאלות לשתי השאלות שהעלינו לפני כן בגמרא. המשנה, אין בנגעים, בעניין נגעים, שזה תחום של צרעת, אז כדי להשיג פתרון או תוהר בנגעים, אין בנגעים פחות משבוע אחד ולא יתר על 3 שבועות. מסביר הגמרא, פחות משבוע זאת אומרת צריכים מינימום של שבוע, ואז אפשר להגיע למסקנה איפה אוחז המצורה. זה כשמדובר בנגעי אדם, שהכהן רואה את נגיד הפטיינט, את הלקוח, אותו שהופיע בגופו חשש נגע, הכהן אומר לו להסתגר בביתו, זה נקרא הסגר, ויש מצבים שאחרי שבוע מגיעים כבר למסקנה. ככה שאומר נגעי אדם יש בהם בשבוע אחד, כי דכתיב בפרשה שלו מרחיב דיבור. ואנחנו נתקדם לפי הגישה של רשי, כי הנושא שנגעים הוא נושא רחב ביותר. הרבה יש במקרא ויש גם מסכת נגעים בסדר תארות, אבל כאן לא המקום להרחיב. רק נציין שכעבור שבוע אחד בלבד נוכל להגיע למסקנה בעניין ולא ממשיך הגמרא ולא יתר על שלושה שבועות. מאיפה רואים צורך להמתין שלושה שבועות כדי להגיע למסקנה? נגעי בתים, וגם זה במקרא, ולפי הפסוקים וגם דרשות חזל מגיעים למצב שרק כעבור שלושה שבועות נוכל לברר המצב של הבית, אם נוכל לתאר את הבית או צריכים לנטץ את הבית לגמרי. הנושא שכתבנו בשוליים, שתי דעות בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם כלל ישראל על פי משל עם מוזניים. אחד, כובש אבונות, מחביא אותם תחת כיסא הכבוד כדי שיחריעו הזכויות. שתיים, נושא, מה זה? מגביה כף אבונות כדי שיחריעו הזכויות. הגמרא, אמר הפאפה, צדקתך כהרי איל, אלו נגעי אדם. משפטיך תהום רבה, אלו נגעי בתים. מה פשר הדרשה הזאת? אז אנחנו נסתכל ברשי. אלו נגעי אדם, כותב רשי, על הפסוק, על הקטע צדקתך כהרי איל, אלו נגעי אדם שנברים בשבוע אחד, אם לתהר, אם לחלט, להפוך את האדם להיות מצורה מוחלט. וצדקה גדולה איזו, שכעבור שבוע אחד בלבד נוכל להחליט. זה הכוונה של צדקתך כרגע. כרגע, כוונה כרים גדולים, משהו ענק. זה צדקה גדולה. הגמרא בקטע השני, משפטך תהום רבה, זה התייחס לנגעי בתים, ששם לפעמים צריכים להמתין הרבה זמן, שלושה שבועות. נחזור לגמרא, שואל לגמרא, פשטי דקרא ומה הכתיב? מה נקרא לפי תפיסת הגמרא, מה ההבנה הפשוטה יותר? כאילו ללא קשר לנגעים, שזה כבר לא מוזכר בפסוק, זה דרשת רב פאפה. אבל אם אנחנו נצטמד לפסוקים עצמם, איך יש להבין או לפרש אותם? אז פשטי דקרא במייטיב. אז כאן, כפי שאמרנו מקודם, שתי גישות. הרב יהודה, אמר רב יהודה, אלמלא צדקתך כהרי איל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה? אנחנו, כפי שרשי עצמו כותב, כדי מפרש וכמן. אז אנחנו נמתין, אנחנו אחר כך נבהיר, נברר דבריו של רב יהודה בהבנה, עם הבנה. רבה, ממשיך הגמרא, אמר צדקתך כהרי איל, מפני שמשפטיך תהום רבה. במאי כמפליגי, מה עומד כנקודת המחלק או ההבדל בין רב יהודה ורבא? התשובה, בדרב עזר ורב יוסי ברבי חנינה, הם חוקים במחלוקת של הרבנים האלו שקדמו להם, רב אלעזר ורב יוסי ברבי חנינה, דאיתמר.
רב אלעזר אמר, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לברואים? כובש. רב יוסי ורב חנינא אמר, נושא. אז כאן מיד לרש"י. רב אלעזר אמר, כובש. הקדוש ברוך הוא כובש ומסתיר עוונות תחת מחילת כיסא הכבוד כדי שיחיו הזכויות. אם הוא מוסיר מכף המאזניים ומחביא אותם עוונות, ממילא הצד של הזכויות יש לו אפשרות להכביד ולהכריע הצד הזה של הזכויות. נושא, זה גישת רבי יוסי, נושא ומגביה כף העוונות למעלה, הוא מרים את צד כף העוונות, הוא מרים אותם למעלה. זה בניגוד למה שנאמר מקודם שהוא מוציא אותם ומחביא אותם, לא, הם נשארים על המאזניים, אלא הקדוש ברוך הוא מעלה, נושא אותם למעלה כדי שיחיו הזכויות. כאילו המטרה הסופי זהה איך גורמים לכך שהזכויות יכבידו, שהם היו שהם הצד המכריע. עכשיו אנחנו ננסה לקשר בין השיטות של כובש ונושא, דיינו שיטות רבי אלעזר מול רבי יוסף ורבי חנינה, עם מה שנאמר מקודם על ידי רבי יהודה ורבא. והגמרא ממשיכה, רבא כרבי אלעזר, רבא שהוא היה הדרשה השנייה, רבא אמר צדקתך קרי אי מפני שמשפטך תום רבה. הגישה הזאת מקבילה לגישת רבי אלעזר שמדבר על כובש, כובש עוונות יסוד תחת כיסא הכבוד. ורב יהודה שהוא אמר צדקתך קרייל, מי יוכל לעמוד אלמלא צדקתך קרייל, מי יוכל לעמוד לפני משפטך בתום הבא, הוא תואם כרב יוסי ורבי חנינה. עכשיו איך רואים את זה? שוב פעם אנחנו נסתכל ברש"י, רבא כרב אלעזר והכי כאמר צדקתך קרייל, שאתה מצדיקנו במה שאתה כובש ומסתיר משפטיך, דהיינו עוונות בתהום רבה. אז אם אנחנו חוזרים שוב פעם לגמרא, מה רבה אמר? צדקתך קרב, הצדקות שלך של בורא עולם הוא מפני שמשפטיך תהום רבה, שהוא מחביא את העוונות בתהום רבה, מקום עמוק. אז זה מה שהתכוונו לומר מקודם, שרבה הוא כרבי אלעזר. רבי אלעזר דיבר על כך כובש, כובש זה העניין של להסתיר עוונות תחת כיסא הכבוד. נמשיך ברש"י, ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא והכי כאמר אלמלא צדקתך קרב, שאתה עושה לנו צדקה, שאתה מגביה עוונות, זה מלא הצדקה הזאת שאתה מגביה העוונות, מי יוכל לעמוד מפני משפטיך שיהיו מכריעים עד תום רבה, כי אחרת אותם עוונות היו מכריעים למטה, ומה לעשות, נגזר דין לא רצוי. אז אנחנו בזה יתאפשר לנו לפנח את ההבדל בין רב יהודה ורבא על פי ההקבלה של המחלוקת שלהם עם המחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי חנינא, כפי שרש"י הסביר. עד כאן שיעורנו להיום.